אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף סמך א', מתחילים בדף סמך עומד בייס במשנה. כשאומר לאישה, התקדשי לי על מנת שיש לי בייס קור אופו. שטח מסוים ששם אפשר לזרוע קור, סכום מסוים של תבואה. הרי זו מקודשת. ויש לה, כמובן, אם יש לה. אם היא יכול לספק את הסחורה של התנאי, אבל אם לא, היא לא מקודשת. כמו שלמדנו במשנה הקודמת. אם הוא אומר לה על מנת שיש לי במוקו עם פלויני, אם יש לו בויס המוקו עם מקודשס, ואם לא, ואין לו מקודשס. אם הוא אמר על מנת שערך בייס קור אופו, הרי זו מקודשס ויערנו. צריך להראות לה, אבל מה הוא צריך להראות לה? שלא, לא משהו מההפקר. אם אירו בביקו, אינו מקודשס. שאלת הגמורה שהמשמעות של המשנה, על מנת שיש לי בייס קור אופו, הרי זו מקודשס ויש לו, משמע שאם אנחנו לא יודעים ברור שיש לו, היא לא מקודשת, בוודאות היא לא מקודשת. למה? שהיא תהיה לפחות מקודשת מספק, ונחוש שמו יש לו. ואוי תניה, הרי למדנו מפורש שהברייסי כותבת חי שינן שמו יש לו. אומרת הגמור האחרן, לא יקשה או בקידושי ודאי, או בקידושי סופק. מה שהמשנה מדברת פה, זה שהיא לא מקודשת בוודאי, אבל מספק באמת היא כן מקודשת. שאלת הגמור, למה אנחנו צריכים משנה מיוחדת על קרקע, ולאל לגבי כסף? אותו משנה. לא מולי למיס נגבי ערב, ולא מולי למיס נגבי זוזה. אומרת הגמור, צריך דיאש מי אינן גבי זוזה. היינו אומרים שרק שם אנחנו אומרים שמקודשת מספק, כשאנחנו לא יודעים בוודאות שיש לו מאות. משום דוד, הנה יש דמצני, ייתכן שיש לו בבנק, בבנק בשוויץ, אולי יש לו במקומות אחרים. אבל ערב, קרקע, מעידי איסלי ערה, אם היה לו קרקע, כל איסלי, כבר אנשים היו יודעים מזה, ואם אנחנו לא שמענו סימן שבוודאי אין לו, אם כך בוודאי לא מקודשת, כל משמלון שלא אומרים כך, רק שהיא מקודשת מן הספק. עוד למדנו במשנה, כשאומר על מנה שיש לי במוקו עם פלויני, אז אם יש לו באויס במוקו מקודשת, אז אם לא מקודשת, שאלת כמו פשיטה, כמו שהוא אמר, צריך לקיים. מי דסיימי, אמר לו, מי נפקה לך מנהו, אנו תרחנה במי סינה. מה אכפת לך איפה זה נמצא? את צריכה עיקר לקבל את התבואה, את הפירות, אני אביא את הכל. מה אכפת לך איפה שדה כאן או עוד חצי שעה? קומש מלון שאינה מקודשת, היות וזה לא כמו שהוא אמר לה את התנאי. על מנה שערך בייסקור אופו, צריך להראות לקרקע שלו, תונה לא נסכבנו, אלו לירויס משלוי. ואם אירו בביקו אינה מקודשת, פשיטה, אומרת הגמור אלוהי, צריך דנוקית בדיסטרו. מדובר פה שהוא אריס, יש לו שותפות ממש בפועל בפירות, כי אריס מקבל או חצי או שליש מן הקרקע, מן הפירות, כמו שהיה נהוג. ואם כך, היינו אומרים, נו, הוא חלק מהשותף, למה שלא יצא ידי חובה מהתנאי שלו? אז אומרים לו, היות והוא הבטיח לו זה שלו, צריך שיהיה שלו ממש. אומרת הגמורה, זה שהמקדש אומר לאישה על מנת שיש לי בייס קור אופו, הגמרה עכשיו הולכת לדון מה יהיה הדין כשבבייס קור אופו הזה יש סלעים גבוהים 10 טפחים, נקעים, בורות עמוקים 10, האם הם מצטרפים לשיעור של בייס קור אופו או לא? אז יש לנו שתי דינים, הקדש ומחר, שונים אחד מהשני, והגמרא תדון מה הדין לגבי קידוש. גבי הקדש תנן, למדנו לגבי הקדש שדה, שהתורה אומרת שכשאחד מקדיש שדה, והוא רוצה לבדות את השדה, אומרת התורה, אם מזדי אחוזוסו יקדיש איש להשם ויוער ככל לפי זרוי זרע חוי מסוירים ב50 שקל כסף. כלומר, שגזירת הכתוב, אפילו שהקרקע עולה יותר או פחות, הרי שהוא רוצה לבדות אותה, צריך לתת על פי החשבון לכל בייס קור 50 שקל כסף, כשזה מתחיל תקף מהתחלת התקף אחרי היובל, עד היובל הבא. כל שעובר שנה, אנחנו מנקים שנה מהסכום הזה. זאת אומרת, על כל פנים, החישוב הוא כל פעם 50 שקל 49 שנה, 50 שקל כסף. כמובן שזה נוהג רק בתקופה שהיה יובל נוהג. אז המקדיש שדה הוא בשנת היובל, כשהיובל נוהג, נויסן בזרע, חוי מסוירים, שזה בייס קור, אז הוא נותן בסכום של 50 שקל כסף, ואז זה ל-49 שנה, וכל שנה שעובר מנקים לפי החישוב הזה. מה יהיה הדין? אוי הוא נקויים עמוקים 10 טפוחים, אוי סלויים גבוהים 10 טפוחים, אין נמדוד אימו. כשבא למדוד את שטח השדה כדי לחשב את דמי פדיונה, לא מודדים את הסלעים הגבוהים והענקיים העמוקים אם זה יותר מעשרה טפחים. זה לא נחשב בחשבון. פוחס מכאן, אבל אם זה פחות מהעומק והגובה של עשרה טפחים, כן נמדודים אימו. והבינה בו, אז יש על זה קושייה הנהיד עד ההר לוקות שנקדשה באפה נפשיו. אתה צודק, שבאמת הנקויים והסלעים לא הוקדשו להיות כחלק מן הבייסקור. אבל על כל, על כל פנים שיהיו, שיהיו קדושים בפני עצמה, כלומר שאנחנו נבדה אותם לבד על פי חשבון של 50 שקל לבייס קור, זאת אומרת נצרף יחד את האבנים הגדולות ואת הנקאים. וכי תאמר כמה דולר ובייס קור לא יחושב, אם תאמר שאין כזה דבר של פדיון שדה והקדשת שדה באופן שזה לא של שטח של בייס סויר ובייס קור. ורמינו, ממה שכתוב בפסוק השביעי, מזדי אחוזו סוי, יקדיש, אומרת הגמור, זדי מה תלמד לא אימה, לפי שנאמר, זרע חוי מסוירים, בחמישים שקל כסף. אין לי אלו שיקדיש בעניין הזה, זאת אומרת, לפחות יקדיש בייס קור שלם ששייך פדיון. מניין לרבס לסך וחצי לסך, סעות, תרכב וחצי תרכב, כלומר שטח קטן, ואפילו רויבה מניין ששייך כל העניין הזה, הערך שהתורה אומרת, לפי חשבון כמובן. תלמוד לא עם הזדה מכל מוקוים, ועם הזדה אחזו, סעות אפילו שדה קטנצ'יק. גם כן, מחשבנים את זה לפי חשבון של 50 שקל לבייס קור. אז אם כך, למה שלא נאמר שהנקאים והברות שיהיו קדושים בפני עצמם? זאת אומרת, שיהיה גם לפי חשבון של, של, של הגודל הזה. אומר מר, הוא כבר חומה, אוך בנקויים אליהם, מים עסקינן, משום דלב בני זריינין. מדובר פה באופן שאי אפשר לזרוע. הרי כתוב בפסוק, זרע חוי מסוירים, צריך להיות מקום הראוי לזריעה. והמקום הזה לא ראוי לזריעה, היות זה מלא מים. והסלעים, מדובר גם כן שזה לא ראוי לזריעה. לא כמו האבימן של הגמורה, שלמדנו שזה מחוסי האפר, שזה כן ראוי לזריעה. די כנמי גטון דום ידסלויים גבוהים שזה לא ראוי לזריעה, שמע מנו, ולכן הם לא קדושים, לא שייך את כל העניין של הערך של התורה. נו, שואל את הגמור, אם זה לא ראוי לזריעה, אז כשזה פחות מעשרה טפחים גם כן יהיה הדין כך, שזה לא יהיה, לא יקלל בחשבון? אפילו פורס מכן נמי. אומר את הגמור, אמנה נגנה דאר מיקרו, שיטר דאר מיקרו, זה כמו, זה חלק מהקרקע, כשזה פחות מעשרה טפחים, אז זה כמו, כמו שיש אבנים קטנים בתוך השדה, אתה הרי לא תאמר שכל אבן קטן בתוך שדה נחשב בפני עצמו, בוודאי שהוא תפל לשדה. אז כל בור והנקאים והבורות והסלעים שהם לא בכובע של עשרה טפחים, הרי שהם נטפלים לשדה והם לא נקראים בפני עצמם. גבי מכר תנן, זה לגבי הקדש. זאת אומרת, אם זה ראוי לזריעה נקאים שהם בהם מים, אז אפילו כשהם עמוקים עשרה טפחים, הם נמדדים עם השדה, כך הגמרא אמרה. זה לגבי הקדש. עכשיו לגבי מחר, לגבי קניין, כשאחד מחר לשני, הדין שונה. גם במחר תנן, רואים אלך ואירוי, בייס קור אופר אני מויך הולך, ורואו שום נקויים עמוקים עשרה טפחים, או אסלויים גבוהים עשרה טפחים, אין נמדוד אימו. כלומר, שהם לא נמדדים יחד עם לומר שזה נמצא בתוך החשבון, ואם כך הוא מחר לו באמת בייס קור. רק צריכים להוריד את זה מהחשבון. פוחז מכאן, אבל אם לא היה עשרה טפחים, נמדוד נימו, כמו שדיברנו קודם, שזה תפל לשדה. ואמר מר, הוא כבר חומר, אף על פי שהם מלאים מים, גם כן הם לא נמדדים ממה, כשזה גובה עשרה טפחים. מה הייתה אמת? אמר רב פופו, לפי שאין בני, שפי שאין עוד המורץ שיתנס מועסל בסוד האחס, והרוע לו כשניים וכשלוי שמקויים. כשאחד קונה שדה בכסף מלא, הוא רוצה כסף שיהיה לו הכי פרקטי לעבוד בזה. אז אם אתה נותן לו שדה שיש בקעים של עומק עשרה טפחים וסלעים גובה עשרה טפחים, זה נראה לו כמו כמה שדות, והוא לא רוצה, זה קשה לו. הוא רוצה שיהיה לו בלי תרחה. ומילא, המחר לא חל, כי עדיין תדוח, הוא לא קנה את זה. שלא כמו בהקדש. אז השאלה, אוכל מהי, כשהוא אומר לאישה, הרי את מוקדשת על נת שיש לי בית כור אפר, ויש שם נקעים וסלעים בגובה עשרה טפחים, או, ואין בהם מים, והם רואים לזריעה, האם הם משלימים למידת בית כמו בהקדש, להקדש מדמינים לו, או למחר מדמינים לו, והם לא משלימים. אומרת הגמרא, מסתבר להקדש מדמינים לו, מדמינים לו, וזה כן נכנס בחשבון. ואומר לו, כיוון שהבעל המקדש אומר לאישה, אנו טרחנו וזרענו, מה עשינו, מה אכפת לך, אני אביא ממילא את התבואה הביתה, מה אכפת לך שבשבילי קשה יש כמה אבנים וכמה נקעים שם? אומרת המשנה, זה הסוגיה של תנאי בני גוט ובני ראובן. כשאדם מתנה תנאי, הוא אומר לו בן אמר כך, אם תעשה ככה, אז אני אתן לך כך וכך. אם לא תעשה ככה, אז כך וכך יהיה. האם כשבן אדם אומר משהו, מוכר משהו למישהו ועושה תנאי, צריך לעשות תנאי כפול? או שמספיק שהוא אומר לו רק הצד החיובי, תראה, אני מוכר לך את זה ככה, בתנאי שאתה תיתן לי כך וכך. בתנאי שאתה תעשה לי איזשהו דבר מסוים. ואם הוא לא עשה, אנחנו נבין מכלל הן אתה שומע עליו. אז יש בזה מחלוקת כאן במשנה. אנחנו מוצאים כשכלל ישראל נכנס לארץ ישראל, באו בני גוד ובני ראובן וביקשו לקבל את חלקם בארץ הגילת, בעבר הירדן המזרחי. אומר משה רבינו, בסדר, אבל יש לי בקשה ממכם. שאתם תעברו חלוצים הראשונים למלחמה להיכנס לארץ כנען, ממערב לירדן להילחם. אז הוא אומר להם ככה, אם יעברו בני גוד ובני ראובן איתכם, ונוסעתם להם מסרץ הגיל עוד לאחוזו. תתנו להם מה שהם ביקשו. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, אז ונוי חזו בסורכם בארץ כנען, זה נקרא תנאי בני גוט ובני רובין, שזה תנאי כפול. אם תעברו, תקבלו את ארץ הגילות, לא תקבלו, לא תקבלו את ארץ הגילות, רק כמו הבקש אתכם, רק תקבלו את ארץ כנען כמו כולם. זה מה שנקרא תנאי כפול. אז רמי רואים כל תנאי שאינו כתנאי כבני כתנאי בני גוט ובני ראובן, אין לו תנאי. שנאמר ויאמר עליהם, אם יעברו בני גוט ובני ראובן איתכם, ונסעתם לכם עשר ארץ הגילות. וכסיבים לא יעברו חלוצים, אז ולא יחזו בארץ כנוען. זאת אומרת, שהיה צריך לומר, מיוחד הן, מיוחד לב, ואנחנו לא יודעים מכלל הן, אתה שומע לב. בא רב חנין גמליאל וחולק על זה, ואומר, רב חנין גמליאל אומר, צורך הדובר לא אמרי. היה משה רבני צריך לומר, ואם לא, לא, למה? שאילו מולי כהן, אם משה רבני לא היה אומר, אם לא יעברו, אז ונוי חזו בסורכם בארץ כנוען, היינו חושבים שלא יקבלו בכלל חלק, גם בארץ כנען גם לא ינחלו, היות ולא רצו לעבור, אז אולי יחלישו את לב העם מלעבור אל הארץ, כמו שאומרים הראשונים. ולכן אומר משה רבני, שאפילו אם לא יעברו למלחמה, לא יקבלו כנס, רק יקבלו חלק כחלק כמו כולם. אבל רק לא יקבלו את ארץ הגילות במקום מה שהם רצו. רשי כבר אומר פה במקום שגם כן לומדים מתנאי בני גוט ובני ראובן שצריך להיות תנאי קודם למעשה. זאת אומרת כמו שמשה רבינו אמר, אם תעברו תקבלו. לא אמר אתם תקבלו אם תעברו. כמו כן צריך להיות הן קודם ללאו, החלק החיובי לפני החלק השלילי. אם אתם תעברו תקבלו, אם לא תעברו לא תקבלו. הוא לא התחיל לומר אם לא תעברו לא תקבלו, אם כן תעברו כן תעברו, כן תקבלו. שואל את הגמורה, שפל קומה לרב חנין וגמליאל לרב מאיר, הרי רב גמליאל אומר, טוב מאוד, אין לך להביא ראיה מכאן שצריך תנאי כופל, כי היה חייב משה רבנו להגיד להם שאם לא כן היינו אומרים שקונסים אותם והם לא מקבלים בכלל חלק בארץ כנוען. אמר לו רב מאיר, איסה לכדת החלב לתנאי כופל הוא דעושה? לכתוב אם לא יעברו ולא יחזו בסורכם, למה הוסיפה התורה את המילה בארץ כנען? מהמילה בארץ כנען שזה מיותר, אנחנו לומדים שזה בא לתנאי כופל. כי הרי גם ללא המילה בארץ כנען ולא יחזו בסורכם, בסורכם גם היה נותן לי מענה לשאלה שלך שהיינו חוששים שאם הם לא יעברו הם לא יקבלו בכלל חלק. כתוב ולא יחזו בסורכם, מספיק. מה זה בארץ כנען? הפסוק בא לכפול את התנאי, ולומר לנו מכאן אנחנו לומדים שצריך תנאי כפול, ואם זה לא תנאי כפול, הרי שזה לא מועיל. ובחנין עם גמליאל, מה יענה לך? זה אילו יקוס ורחמונה בארץ כנוען, אבא מיני, ונויחזו בסוריכם הכוונה בארץ גילת, שאם לא יעברו את הירדן, יקבלו חלק דווקא בארץ גילות, היות והם סייעו לכם לכבוש, יקחו בשמה חלק. מה שאין כאן בארץ כנען, היות ולא סייעו לכם שמה, אז לא יקלו בכלל חלק. לכן בא הפסוק ואומר בארץ כנוען, שגם בארץ כנוען יקבלו את החלק שמגיע להם גם ללא הסיוע. כמובן על פי הגויר. אומר על זה רב מאיר, ורב מאיר, בסויכם כל היחד יסלחו משמע, זה אנחנו יכולים גם כן להבין רק מהמילה ונויך הזו בסויכם, לא צריכים להגיע למילה בארץ כנועם. כי בנויך הזו בסויכם גם כן המשמעות שהם יתלו חלק כמו שאתם נותנים חלק בכל מקום, גם בגילת, גם בארץ כנען, ואנחנו יודעים שיתלו חלק בארץ כנען, אז למה התורה כותבת בארץ כנען? רק לומר לנו שצריך פה תנאי כפול. תניה, אומר רב חנינא בן גמליאל, מושל למה הדבר דומה? התנאי הזה שמשה רבינו עשה עם בני גוד ובני ראובן. לאדם שהיה מחלק נכסיו לבנו, היה אדם שחילק את הירושה שלו בחיים, ואמר ככה, פלויני בני יירש סודי פלויניס. זאת אומרת, הוא ציווה על הנכסים שלו. הבן שלי ראובן יקבל את השדה הזה, הבן שלי שמעון יקבל שדה שנייה, והבן שלי לוי ייתן 200 זוז, ויירש שדה פלונית. ואם לא ייתן, אז הוא אומר שירש ימחה בשאר הנכסים, בשתי השדות הראשונים. מי גורם לו לירש ימחה בשאר הנכסים? כפל. בזה שהאבא כפל ואמר שאם הוא לא ייתן, יקבל את החלק שלו עם שתי השדות הראשונים, זה מה שגרם לו לקבל שם את החלק. ואם לא היה כופל האבא את התנאי, היינו חושבים שאם הוא לא ייתן 200 זוז, יקבל רק חלק, שליש מהשדה השלישית, אבל בשתי השדות הראשונות לא יקבל בכלל. אז אם כך, גם פה אצלנו. שאר השבטים זה כמו שני האחים הראשונים שקיבלו את החלקים שלהם. האח השלישי זה כמו רובן וגוט, שזה היה רק בתנאי כפול. אז מוישה רבני כפל ואמר, אם אתם לא תעברו חלוצים להילחם, כלומר, כמו שהוא אמר, אם אתה לא תיתן את ה-200 זוז, אז עדיין יתלו את חלקם גם בשתי השדות הראשונים, שזה במקביל בבני גוט ובני רובן בארץ כנען ובגילות, וללא הכפילות, היינו אומרים, שהם לא יקבלו בכלל בארץ כנען, רק את החלק שלהם כמו במקביל בשדה השלישית, כך גם שם בארץ גילות בלבד. שאלת הגמורה ואולי דם ימוש למסניס. אוסום קטונה, במשנה כתוב, שאם מויש רבני לא היה כופה לדבריו, יש במשמש אפילו בארץ כנען לא ינחלו. אם לא יקיימו את נתנן, אז אמרת במשנה רבחנים גמליאל, היינו חושבים שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, על מכפלה שהכפילות הועילה של ארץ גילות נם במענה. ואורך קטונה, במשל אתה כותב, מי גורם לו לרשימך ושאר נחוסים, כפי לגורם לו. על מכפי לשאר נחוסים מנקומן, זאת אומרת שהכפילות הועילה רק לגבי השתיים הראשונות, אבל לא לגבי השדה השלישית, ששם אנחנו מבינים שהבן לא מפסיד את החלק, גם ללא שייתן את ה-200 זוז. ולפי המקביל הזה היינו מבינים שבני גוט ובני רובן גם כן לא היו מפסידים את חלקם בארץ הגילות, גם ללא שמשה רבינו היה כופל את התנאי שלו. אומרת הגמור לא יקשה, עומק כמה דנמי לרמייר ונויך הזו. לפני שרמייר אמר לו שזה היה אפשר ללמוד רק מבנויך הזו, לא צריכים את המילה ארץ כנוען, ואז סבר רב חנינא שלפי רב מאיר כל הפסוק נאמר לצורך כפילות התנאי, ועל זה השיב רב חנינא שאם לא היה מויש רבנו כפל לדבריו והיה אומר רק את החלק הראשון, היה במשמע שאם לא יעברו למלחמה לא ירשו חלק אפילו בארץ כנען ובוודאי בארץ הגילות. אבל וכאן מה שהוא אומר בברייסה זה נאמר בוסוד הנאמל רב מאיר ונויך הזו, אחרי שרב מאיר אמר אסה ונויך הזו, זאת אומרת שכדי ללמוד שלא יפסידו לגמרי את כל חלקם בארץ כנוען, היה מספיק ונויך הזו בסויכם ולא צריכים בארץ כנוען. ועל זה משיב רב חנינא שמשה רבנו לא היה יכול להסתפק רק עם המילים האלו, שאז היינו חושבים שיתלו רק בארץ גילות, ולכן הוא הוסיף בארץ כנוען, ששם הוא גם יקבל, כמו שהבן השלישי הזה יקבל בשני השדות הראשונים של האחים שלו. שאלת הגמור רבי שלמה לרב מאיר, שסובר שאי אפשר ללמוד כל פעם לאו מכלל הן, והוא צריך שיהיה כל פעם תנאי כפול. היינה דכסיב אם תיטיב סייס, ואם לא יסייטיב לפסח אחת הזרוי, וכך אמר הקדוש ברוך הוא לקין. כן, כן, לא, לא. אבל הוא לא אמר לו רק אם תיטיב סייס. אלא לרב חנינא לא מולי, הרי זה אפשר היה להבין מכלל הן, אתה שומע לאו. אומרת הגמורה, לא. כסל כדעתך מיני, היה לו נהב לומר אם תיטיב אגר. אם אתה תיטיב את הדרכים שלך, תקבל שכר. אם לא יסייטיב, לא תקבל לא שכר ולא עונש, לא יגר ולא ידינה. כך היה לנהב ומין לומר, ללוש אילולי שכתבה התורה, אם לא יתייטיב לפסח אחת הזרועבת, קומש מלון. לכן אומר את הפסוק, אם לא יסייטיב לפסח אחת הזרועבת, שלא רק שלא תקבל שכר, רק תקבל עונש גם כן. שאלת הגמורה, וישלום אל הרב מאיר, אנא דכסיב, אוס תינוקי מאולוסי. כשאברום אבינו שלח את לעזר לקחת אישה לבנוי ליצחוק, הזהיר אותו והשביע אותו, לא תיקח אישה לבני מבנוי סכנני, אשר נויך יושב בארץ. רק שילך אל בי סובי ומשפחתו. ואז אומר לעזר, אם לא יתה לך אישו אחרוי, אומר לו אברום אבינו, אז תנקה מהשבועה שלי, ואם לא ייתנו לך ואישו, נוקי מאולוסי. אומרת הגמורה שזה הולך כמו תנאי כפול. קודם הוא אמר לו, לא יסיק אחי של לבנים, אם לא יסכנן אשר נוח יושב בארצוי, אם לא ילבי סובי תהלך. זה החלק החיובי שחל השבועה. אחר כך הוא אומר, אם לא תרצה, אז תנקה מאולוסי, שזה הצד השלילי. אז לפי רב מאיר, שסובר שצריך, שאנחנו לא יכולים ללמוד מכלל הן לאו, רק צריך לכתוב את זה מפורש, אני דכסיב, אז תינוק עם הלוסי, אם לא תרצה האישה ללכת מבית משפחתי, אז אין לך יותר את השבועה שלא לקחת אישה מבני סכנני. אלא לרב חנינים גם לי, אלא הרי מכלל אין, אתה שומע עליו, אז למה הוא צריך לומר, אוס תינוק עם הלוסי, הרי מזה שהוא אמר לו, אם לא ילבייס אובי תלך, משמע שאם כן ילך לבייס אובי ולא ייתנו לו, ממילא אין פה שבועה. אומרת הגמור, יצטרך, סל כדת חמינה, איך הדניח אלו ילדידו? כשהאישה כן רוצה להינסה ליצחוק, ולא הניח אלו ילדידו, אבל המשפחה לא רוצים, אז היינו חושבים לעזר אולי היה חושב שעדיין חל עליו השבועה, ומי סבל כוחיו? שיהיה בעל כוח של הקרויבים, כי אז יש עליו שבועה לא לקחת ליצחוק איש במדוי סכנון. קומש מלון, לכן אומר את הפסוק, שבאופן כזה אם לא ייתנו לך, כלומר המשפחה לא תסכים, בזה מסולקת השבועה ממך. שאלת הגמורה, אז אם כך, בשמה אנחנו צריכים גם את הפסוק, אם לא יסוי בו איש או ללכס אחריך, ונקיסו משבועה סולומו לי? הרי כבר דיברנו עכשיו, שרק כשזה מרצון, אבל אם אין רצון מהמשפחה, אז במילא לא חל עליו השבועה. אומרת הגמורה, יצטרך סל כדעתך מן איכד הניח אלי לדידו, נגיד, אם המשפחה כן רוצה, רק היא לא רוצה, לא הניח לדידו, נסב על כוחו, שאז כן חל על לעזר השבוע שלו, ייקח לי ליצחוק אישה אם לא יסכנני, קומש מלון, אם לא יסויבו אישו, שאם גם היא לא רוצה, והם כן רוצים, אבל אם האישה לא רוצה, גם כן לא חלה יותר השבוע עליך. שואלת הגמורה בישלם לרב מאיר, אנא דכסיב, אם בחיקו יזי תלכי, זה הצד החיובי, והתורה אומרת, אם בחיקו יזי תימוסי, ואם יש משפט להתיג על נפשך, למי לתעשו את כל מצווה יזי לאף חמס בריסי, שזה הצד השלילי. אלא לרב חנינים גם ליאל, שלומד מכלל, שסובר, שמכלל אין אתה שומע עליו, למה צריך לומר, גם את הצד השלילי. אומרת הגמורה, יצטרך, סל כדעתך, מינה, אם בחיקו יזי תלכי, ברוך, אם בחיקו יסת אימוסו, לא יברוכו ולא יקלולו, קומש מלון, שזה לא כך, אז חלילה, אם יש שלילי, אז יהיה גם בצד השלילי את העניין הזה של הקלולו. שאלת הגמורה, בישלם לרמר, אני נכסיב, אם טוב ושמעתם, אומר את הפסוק בישעיהו, טוב או אורץ תחילו. ואם תמוענו ומריסם, אז להפך חרף תעוק. עוד מעט הגמרה תדון מה זה נקרא חרף תעוק. אלו לרפנינים גם לי, אל שלומד מכלל אין לאו, לא מולי, אפשר ללמוד, אם לא טוב הוא, במילא לא יהיה טוב. אומרת הגמור, יצטרך סל, כדעתך מינה, אם טויבו, טויבו. ואם תומענו לא טויבו ולא ירוק, או משלון, שזה לא כך. שואלת הגמור, מהי חרב תאוקלו, מה פשט חרב תאוקלו? הרי לא כתוב בחרב תאוקלו, אז המשמעות, משהו זה הולך תחילו, משהו לשון אכילה. אומר רוב, שהכוונה הוא ההפך ממה שהתורה אומרת, ממה שהפסוק אומר, טוב או אורץ תאכלו כשזה כן יהיה טוב, אז ההפך מזה הוא יהיה גם כן במידת האכילה, כלומר שיהיה להם כזה מאכל שקשה לגוף. מלך גלניסה זה מלח גס, נמד שער הקושה, לחם סורים קשה, בצול בצלים, דום אמר, פס פורנה חרבה, לחם יבש שפוי בתנור במסוים, במלח ובצולים, אם נאכל יחד במלח ובצלים, קושים לגוף ככה רוב, זה נקרא חרב, תויכלו, קוראים לזה במקום תאוקלו, תויכלו.